ערב טוב. אנחנו נמצאים בשבוע או בשבת שלפני תשעה באב, והשבת או השנה תשעה באב יוצא בשבת. אז ההזדמנות טובה לעשות סעודה חגיגית יותר מאשר כל שבת. המשמעות הפנימית ששבת דוחה את הצום, זה אומר שבאור של השבת אין חורבן, אין הסתרה. אנחנו חיים בשני מימדים ביום יום. יש את המימד של עץ הדעת טוב ורע, שלפי התפיסה שלנו, לפי המחשבה האנושית, יש טוב ויש רע. אם יש טוב אנחנו שמחים, ואם יש רע אנחנו עצבים. בשבת זו תפיסה של עץ החיים, שהכל טוב, אין רע בעולם כלל. בשביל זה גם בהיבט הזה שבת יותר חזקה מתענית תשעה באב, שלא צמים בשבת, שבשבת כביכול אין הסתרה. מעולם לא נחרב בית המקדש, מעולם לא נחרבה ירושלים, ו כך אנחנו אמורים לחיות בשני המימדים הללו. אחד הדברים שנהוג בהם בתשעה באב, שלא לומדים תורה. למה? כי תורה משמחת את הלב. פיקודי השם ישרים משמחי לב. אז קראתי עכשיו בדקות האחרונות בחוברת דבר מלכות של השבוע, שרבי מקופישניץ הגיע לבקר את הרבי מלובביץ' בתשעין י"ח 1958 בחודש אב, והם דיברו ביניהם גם על עשירות ועניות. אז הרבי מקופישניץ אמר שעשירות זה ניסיון קשה. יהודים שיש להם עשירות, לפעמים זה נותן להם מחשבות לעזוב את דרך השם. אז רבי ענה לו שגם עניות זה ניסיון, ואדרבה, הניסיון של העניות לפעמים יותר קשה מאשר הניסיון של השירות. טוב, חז"ל אומרים שהעניות מעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו. לפעמים מרוב צער, מרוב תחושת החסר, בן אדם מגיע למקומות מאוד נמוכים. אז רבי אמר לו, אני מעדיף שיהיה, אם כבר, שיהיה ניסיון, שיהיה ניסיון של השירות. ואז הרבי סיפר שהמלמד שלו, שלימד אותו תורה בילדותו, בתשעה באב הילדים לא היו לומדים. ואז הוא ראה אותו בחדר האישי שלו, את המלמד יושב ולומד גמרא, בניגוד לתקנת חז"ל שלא ללמוד תורה בתשעה באב. אז הוא שאל אותו, הייתכן? אז הוא אמר לו המלמד, שהוא מעדיף שאם כבר יגיע לו שילקו אותו בגיהנום, זה יהיה על זה שהוא למד גמרא בתשעה באב. אז הרבי סיפר את זה בהקשר שאם כבר יהיה לנו ניסיון, שיהיה לנו ניסיון של עשירות. זה מעניין השיח הזה בין הרבי לרבי מקופישניץ, שבסוף הרבי אומר לו, תבקש על עשירות. למה אתה כל כך מפחד לבקש מהריבונו של עולם עשירות? אז הרבי מקופישניץ עונה לו, אני כבר יהודי זקן, ואם כבר אני מבקש על משהו, אני מבקש על ביאת המשיח. אז הרבי אומר לו, מה הסתירה? תבקש על שני הדברים. אז הוא אומר לו, בכל אופן תסכים שליהודים יהיה עשירות. ואז הרבי מקופישניץ אומר לו שהוא מסכים בלב שלם. זה מאוד מעניין השיחה הזאת, שהרבי מלובביץ', שמילותיו היו שקולות ומדודות, מדגיש את העניין הזה של העשירות, שאנחנו ראויים לעשירות, ומזכיר את השיחה הזאת שהייתה בשבוע של תשעה באב, ומקשר בין לימוד תורה ותשעה באב לבין ההסכמה לקבל את ניסיון העשירות. אז מה שעולה בליבי, שזה לא רק השיח של הרבי מלובביץ' שהיה לפני כך וכך עשרות שנים, אלא כל מי ששומע את השיחה הזאת ומסכים להיות עשיר, אז הוא בדרך. אני מקווה שכל מי שנמצא פה עכשיו מסכים לקבל את ניסיון העשירות. אתם רק צריכים לענן בראש ואתם נכנסים לרשימה הזו. הרעיון הוא שבכל מקרה אנחנו בניסיון. ניסיון זה הכוונה היא שאנחנו מתמודדים עם מורכבויות ואתגרים בתוך המציאות שיכולים להחשיך לנו על אור השם ולנסות לבחור בטוב. אז איך שלא יהיה, אנחנו נמצאים במבחן. רק יש פה המלצה מאוד מובהקת, מאוד משמעותית של הרבי שמבקש שנסכים לקבל את אתגר העשירות. הוא אומר, יש לנו את הכלים להיות עשירים וגם להיות בקרבת השם. אז זה נפלא מאוד. נפלא מאוד הרעיון של העשירות, ונפלאה השיחה הזאת שמגיעה כאן בשבוע של תשעה באב. אז אם הזכרנו את הרבי מקופישניץ, אז יש לו בן או נכד שרבי בירושלים. זאת אומרת, השיחה הזו התקיימה ב-1958, ומסתם אותו אדמור שאמר על עצמו שהוא כבר, אני כבר יהודי זקן, מה לי ולעשירות, מוטב שהבלכה של ביאת המשיח, אז אני לא יכול לדעת בוודאות האם הרבי הנוכחי מקופישניץ הוא בנו או נכדו. בכל אופן, באחד הימים פגשתי ספר שיש בו תורות של רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין זה אבי שושלת קופישניץ. יצאו ממנו הרבה חצרות, הרבה שושלות. אז שם הוא מספר שמביא גמרא ידועה, שכשנכנסו האויבים להיכל, שכבשו את ירושלים ואת הר הבית, ובאו לחלל את בית המקדש ואחרי זה להצית אותו, אז נכנסו לקודש הקודשים וראו את הכרובים שהיו מעורים זה בזה. הכרובים היו פני זכר ופני נקבה, והם היו נראים מעורים זה בזה, זה כמו אינטימיות בין גבר לאישה, והם להגו וצחקו על עם ישראל שזה מה שקיים בתוך קודש הקודשים. אבל האמת היא שזה באמת הסמל הכי גבוה של האחדות שקיימת בבריאה, שיש את ההרמוניה הזו בתוך המציאות שהיא מסומלת על שני החלקים העיקריים שבה, של הצד הזכרי והצד הנגבי. ויש עוד גמרא שאומרת שבאופן כללי פני הקרובים, פני הזכר ופני הנקבה שהיו בבית המקדש, אז הגמרא אומרת שישראל היו עושים רצונו של מקום, היו מאורים זה בזה, או פניהם איש אל אחיו, היו מסתכלים זה על זה כמו בני זוג שמסתכלים איש אל רעהו באהבה. או וכשלא היו עושים רצונו של מקום, אז היו פניהם מנוגדות אחד לשני. אז בכל אופן יש פה שני פרטים. פרט אחד, שהאויבים ראו את הקרובים מאורים זה וזה בקודש הקודשים, או בכלל שהם גילו שהפריט הכי משמעותי שיש במקום הקדוש ביותר לעם ישראל זה הקרובים, וזה עורר אצלהם לעג. וחוץ מזה יש עוד נושא שדנים פה גדולי ישראל תודה לכם, יש עוד פרט שדנים עליו גדולי ישראל, על מה זה הסמליות הזו שהקרובים היו פניהם איש אל אחיו, שהם נראים באינטימיות בשעת החורבן. כי הרי אמרנו שבמקום אחר הגמרא אומרת שישראל עושים רצונו של מקום, אז הקרובים פניהם איש אל אחיו. יש הם כביכול נגד רצון השם, הם נראים מרוחקים זה בזה, ופה אנחנו מתארים את זמן החורבן. והצורה שבה הם נמצאים זה כביכול בא לתאר זמן חיובי. האם הקושיה מובנת? על זה אומר רבי ישראל מרוז'ין שיש כמה זמנים שבהם זה נחשב לזמן איכותי ולזמן מצווה שאישה נמצאת עם בעלה. אחד מהם זה ליל תבילה, אחד מהם זה ליל החתונה, ואחד מהם זה כשהוא יוצא לדרך, יוצא לדרך רחוקה. ומובא בקבלה שהגבר נמצא עם אשתו לפני שהוא יוצא לדרך רחוקה, אז הרוח שלה מלווה אותו לכל מקום שהוא הולך, וכביכול שמור על ידי הרוח שלה. בכל אופן זה פרט טכני, זה מובא בהלכה כעניין של זמן ראוי להיות בקרבה. שאר הזמנים זה תלוי ברצון ההדדי. הזמנים הללו נחשבים לזמנים איכותיים ביותר. יש עוד זמנים, שבתות ועוד. בכל אופן, אז אומר רבי ישראל מרוז'ין, שעם ישראל בתשעה באב זה היום שבו כביכול עם ישראל זה משול האישה, והקדוש ברוך הוא משול לגבר, והם עומדים לצאת לגלות. אז כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו באינטימיות ביום הזה לפני שאנחנו יוצאים לדרך הרחוקה, או לפני שהוא מתרחק מאיתנו. זאת אומרת, זה קשה קצת לתפוס את הרעיון הזה, אבל אומר רבי ישראל ברוז'ין, גם ביום החורבן הקדוש ברוך הוא נמצא איתנו ואומר, לאן שאתם תלכו רוחי תהיה עמכם, אתם תהיו יחד עם הרוח שלי. והוא מביא על זה פסוק מתהילים, כמדומני תהילים פייטט, שאומר דוד המלך, אתה זנחת ותימאס, כביכול שזנחת אותנו, את עם ישראל, וכביכול מאסת בנו ביום הזה של החורבן. מי זוכר מה המשך הפסוק? אתה זנחת ותימאס, התברת עם משיחך. זאת אומרת, שדווקא ביום החורבן, הקדוש ברוך הוא אומר, לאן שאתם הולכים, לא שכחתי אתכם, ביום הזה, כביכול, זה שראו את הקרובים, פניהם מי של אחיו, זה שראו את הקרובים שמאורים זה בזה, זה מעיד שהקדוש ברוך הוא איתנו בכל אשר נפנה. טוב, זה כהכנה לתשעה באב שיחול בשבת הקרובה, שעל פי חסידים זה השבת הכי גבוהה במהלך השנה. אפשר להגיד את זה על כל מיני שבתות. השבת הזו של תשעה באב זה יותר מובא, כי יתרון האור מן החושך, שאילו זה היה ביום חול, זה היה עצום. ובשבת אין שום מגבלה. היו פוסקים במהלך הדורות שרצו לעשות איזושהי הגבלה בשבת הזו, ולהתקבל פי החסידות ועל פי פנימיות, שבשבת הזו אפילו עד רבה, מעצימים אותה יותר מכל שבתות השנה. עכשיו אני רוצה לדבר על ארבע נקודות שרבי נחמן מביא בספרו איך לבנות קשר קרוב בין בני הבית, בין בני זוג, בין חברים. אז אני אזכיר ציטוטים קצרים, אחד מהם זה מתורת הזמרה, שזה ריש פי בית בליקוטי מאורן, עוד ציטוט מתורה למדלד בליקוטי מאורן, ששם נעסוק בכותרת שנקראת שם שורה האהבה, ועוד ציטוט מתורה קוף יתת בליקוטי מאורן, ששם רבי נחמן אומר, כשאתה בא לחוס על מישהו, תזכור שהוא זקוק ביותר לרחמים באותה עת. והציטוט הרביעי מתוך ליקוטי מורן חלק ב' תורה י"ז, ששם אומר, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהן גם מה שאינו טוב הוא אינו מביט על זה. רק מה שאני מציע היום זה את הקישור של ארבעת הנקודות הללו, ריש פי בית, למד דלת, קוף יוטט, חלק בית, י' זין. אם היינו רוצים לערוך את זה לפי הסדר הכרונולוגי שזה מופיע בלוקותי מאורן, הסיבה היא שאני מלמד את זה, כי מחר אני אמור לתת הרצאה בחיפה שהנושא שלה זה שייכות, אהבה וחמלה בתא המשפחתי. והדף מקורות ששלחתי להם בנוי מארבעת התורות הללו. אמרתי, למה שרק החיפאים ייהנו מזה? אתן לכם גם את ההזדמנות זו. על שמה סידרתי את הדף מקורות לפי הסדר שאמרתי לכם. ר' פי ב', למדלת קופיוטט חלק ב' תורה י' ז' לא עלה לי מחשבה שפה אנחנו יכולים לדבר על זה לפי הסדר של התורות. אז אני אזכיר את תורה למד ד', אחרי זה את קופיוטט, אחרי זה את ריש פי ב', אחרי זה חלק ב' י' ז'. אני אומר קודם מספרים מתוך הנחה שאף אחד לא יתקן אותי ויזכור מה אמרתי לפני, מה אמרתי אחרי, אם הזכרתי, לא הזכרתי. דייך שאתה זוכר ומבין על מה אתה מדבר. טוב, אנחנו מתחילים בליקוטי מוהר"ן, תורה למדלת. רק אני רוצה להזכיר שאם אני מצרף את ארבעת התורות הללו, זה הכוונה היא לעשות מהם מבנה. זאת אומרת שהצירוף של ארבעת הנקודות הללו יוצר לנו איזשהו מהלך. הצירוף של ארבעת הנקודות הללו יוצר לנו איזו העצמה. אז אומר רבי נחמן כך, כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר שהוא בחינת נקודה מה שאין בחברו. ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע ומאיר ומעורר לב חברו. וחברו צריך לקבל התעוררות ובחינה הזו ממנה, כמו שכתוב מקבלים די מן די. בכל אחד יש נקודת ערך, שהוא קורא לזה נקודה יקרה, וקשר בין אנשים קרובים זה לזהות את נקודת הערך שיש בזולת, ולפתוח את עצמי לקבל אותה. זאת אומרת, אני מעריך את הזולת, וזה, יש לזה ערך עבורי. אחד הדברים שהכי מעצימים מערכות יחסים, שהתחושה היא שהזולת יש לו ערך עבורי. וגם אני מרגיש שיש לי ערך עבור הזולת. ילד שמרגיש שיש לו ערך, הוא מביא ערך, זה מעצים אותו. אישה שמרגישה שמביאה ערך לבן הזוג שלה, זה מעצים אותה. בן זוג שמשדר שהוא מעריך את הנקודה היקרה של בת הזוג, חוץ מאשר להעריך את האישיות הכללית, זאת אומרת, זה למצוא איזושהי נקודה, להתמקד בה, ולפתוח את הלב לקבל את אותה נקודה. אותה נקודת ערך. אז רבי נחמן מדבר על כך, שבנקודה הזאת, שם שורה האהבה. לפעמים אני עוסק בטקסט הזה, בפני עצמו, לא בתוספות של טקסטים אחרים, אז הכותרת של השיעור הזה הוא שם שורה האהבה. איפה זה שם? שם זה הכוונה היא בנקודה היקרה שיש אצל הזולת, וכשאני פתוח לקבל אותה אליי, שם שורה האהבה. בלב הפתוח שלי שמקבל את הנקודה היקרה שבך. שם שורה האהבה. גם ערכתי את המשפט תוך כדי, במקום להגיד שאני פתוח לקבל את הנקודה שבזולת, אחרתי לומר שליבי פתוח לקבל את הנקודה היקרה שבך. זכות, נכון? זה נאמר כלפי כל מי שישב פה בשיעור, אבל בשידור חי זה יותר מתקבל להגיד את זה לגבר מאשר לפנות לכל אחת ואחת מכם. אבל סוף סוף זו האמת. שם שורה האהבה. אז בתוך תא משפחתי, זה העבודה שלנו. לראות את הנקודה היקרה. יש תורות שרבי נחמן קורא לזה נקודה טובה. פה דיוק הוא נקודה יקרה. זה נקודת הערך שבכל אחד, הייחודיות שבכל אחד. הרבי בעל הנתיבות שלום, שיום ההילולה שלו בחודש אב, כמדומני שזה בזין באב, אפשר לבדוק, לשאול את הרב גוגל, זה גם מתאים להזכיר אותו, את הרבי בעל הנתיבות שלום. אז הוא, בימים שהוא היה ראש ישיבה, לפני שהוא מתחיל את השיעור, הוא היה מתבונן על כל אחד ואחד מהתלמידים, לראות את נקודת הערך שבו. אבל פה רבי נחמן מדגיש את הביטוי הזה, שם שורה האהבה, במפגש בין ליבי הפתוח שאני מקבל את המאשר של זין באב לבין נקודת הערך שיש אצל האחר. אז בתוך מערכות יחסים קבועות זה לאין ארוך חשוב מאשר לעשות את זה עם כל יהודי, אחרי זה עם כל אומות העולם, אבל קודם כל בתוך מערכות יחסים שאנחנו מחויבים להן, כי שם בעצם זה אתגר שנועד למימוש. ומערכות היחסים שאנחנו מחויבים להן, בשפת ההלכה זה נקרא שבעה קרובים. זה אבא, אמא, בן, בת, אח ואחות, ורעיה, או בן זוג. זה שבעת הקרובים שבן אדם מחויב להתאבל עליהם חס ושלום אחרי 120. אחרי 120 זה ניסוח יהודי עדין לומר אחרי פטירתם. אבל זה מבטא קרבה ראשונה. אז זה שבעה קרובים שגם כהן מותר לו להתאמה אליהם. שזה אבא, אמא, בן, בת, אח ואחות. ובן או בת זוג. סך הכל שבעה. אז שבעה קרובים זה המקומות שבהם אנחנו מתחילים לקיים את המחויבות הזאת. לתת לשם שורה האהבה. אז מול ילדים, מול בני זוג. ואז כשבן אדם מרגיש שמסתכלים עליו, מסתכלים על נקודת הערך שבו, ולא רק מסתכלים על נקודת הערך שבו, אלא פותחים את הלב לקבל את נקודת הערך שבו. כי בכל נקודת הערך שבך מזינה מקום בתוכי שחסר את אותו ערך. יש בי הרבה מעלות משלי, אבל הייחודיות שלך, האור שלך משלים את שלי. וזה בעצם האינטראקציה שרבי נחמן מנחה אליה. לראות את הנקודה היקרה שבזולת, ולפתוח את ליבי לקבל אותה, לראות את הנקודה הטובה שבי ולהקרין אותה אל הזולת שפתוח לקבל אותה. הוא קורא לזה מקבלין דין מן דין, שמקבלים איש מרעהו, וגם כשאני מקרין אותה אל הזולת הוא קורא לזה משפיע ומאיר ומעורר את לב חברו. ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע, הוא מאיר, הוא מעורר לב חברו. ואז יש גם הפריה בקשר. אם נכנס שיממון בתוך מערכות היחסים, זה אומר שאני לא במודעות לנקודה היקרה שבי, ואז אני גם לא מקרין אותה לאלו שסביבי, וגם כשאני לא פתוח לקבל את נקודת הערך שיש בזולת ולהקרין אותה ולספוג אותה אל תוכי. רק שהדבר הכי חשוב בעניין הזה, שהוא אומר שם שורה האהבה. זה ביטוי נפלא מאוד, ולכן אני חוזר אליו עוד ועוד. זה היה טקסט מתוך ליקוטי מוהר"ן, איזה פרק? למד א', איזה יופי. עכשיו, למרות שזה אמור להיות מוזכר בקצרה, בשביל לפגוש את נקודת הערך שבתוכי, הוא אומר זה על ידי התבודדות. כי אז גם אני בעצמי מעורר את ה... נקודה הזו שבתוכי. אומר בן אדם, גם האדם עצמו צריך להיות פתוח לקבל מהנקודה היקרה שבו. יש גם מערכת יחסים ביני לביני, שיכולה להיות שם אטימות ויכולה להיות שם הזנה. אם אני מכיר את נקודת הערך שבי ואני הנקודה היקרה, ופותח את ליבי לקבל ממני, כאילו מנקודה, מהייחודיות שבי. זה נקרא מיני ובי, ממנו בעצמו. ופתוח לקבל מהחבר. החבר זה שם סמלי למערכות יחסים, הוא קורא לזה נקודת החבר ונקודת הצדיק. אלו בעצם שלוש מערכות יחסים שאנחנו אמורים להתעצם איתם. ביני לביני. עכשיו, ביני לביני זה גם ביני לבין ריבונו של עולם. זה אותו עניין. כי זה בהתגודדות. בשמחה עם ריבונו של עולם מתגלה הנקודה המיוחדת שבי. אם רוצים, אפשר לעשות מזה שתי נקודות. אבל בפשטות, ביני, היכולת לפגוש את עצמי זה בהתבודדות, והיכולת גם לפגוש את ריבוני זה בהתבודדות. אז זה ביני לביני, ביני לבין המורה, שזה נקרא נקודת הצדיק, וביני לבין החבר, נקודת החבר. ויש פה משהו מאזן, כי אם זה רק ביני לביני, אז עדיין בן אדם יכול להגיע לכל מיני מסקנות לא מאוזנות. ואם זה רק ביני לבין הצדיק, בן אדם יכול ליפול אצל מורים שרלטנים, שהוא שוכח מי הוא. אומר רבי נחמן, לא משנה לאן אתה הולך, אל תשכח את עצמך, את נקודת ייחודיותך. יום יום אתה אמור להיות איתה בקשר. אז זה מערכת איזון נפלאה. ביני לביני, ביני לבין החבר ובין המורה. רק בתא המשפחתי זה העצמה ההדדית. ולכן, הרבה פעמים הסכסוכים או מתחים עולים כשבן אדם מפסיק להתבודד. הוא לא בקשר עם הנקודה המהירה שבתוכו, אז הוא כבר מפסיק להכיר אותה החוצה. משפיע ומאיר ומעורר בלב חברו. וכשבן אדם לא בקשר בינו לבינו, אז הוא גם לא פתוח לקבל את לראות את הנקודה היקרה שבזולת. ואז אם הוא לא מתבודד, הוא לא בקשר עם הצדיק, כי אחד הדברים המיוחדים שקורים בהתבודדות זה לעשות מתורות תפילות, זה הזכרות מה למדת לאחרונה בלוקטי מוהר"ן, ולהתפלל על זה, לספר על החידושים של זה, חידושים שעולים. אז אם נחזור לכותרת של שייכות, אהבה וחמלה בתא המשפחתי, אז זה הנקודה של האהבה. שם שורה האהבה. יש להקדיש לזה זמן. מה הנקודה היקרה שאני רואה אצל כל אחד מילדיי? והנקודה הזו בכל תקופה יכולה להאיר באור אחר. הייחודיות שבו. ככה גם הייחודיות שבבן הזוג. זה באשר לאהבה. אחרי זה מה נותר לנו בכותרת הזו שנתתי, שאמרנו שייכות אהבה וחמלה. חמלה זה מודעות להתמודדויות של הזולת. הרבה פעמים עולה בנו כעס על הזולת, למה הוא לא מכבד, או לא מעניק, או לא קשוב, או לא מכיל אותנו כפי שהיינו רוצים בצורה הילדית. וכשזה לא מגיע, עולה כעס. יצא לכם פעם לכעוס על בן זוג, אחד מגלגולי החיים? תודה על החיוך הנדיב. ספר העץ הנדיב, זה שעוד פרק או המשך, החיוך הנדיב. אחת ההגדרות שמצאתי לחיוך זה אור הנשמה שבוקע בפנים. גם כשאנחנו מחייכים באופן סתמי, החיוך זה לאותה שנייה הרחבת התודעה. אז הנה, תחייכו עכשיו. נסו להרגיש את זה, זה אור הנשמה שבוקע בפנים, רק האדם יכול לחייך. חיוך זה אור, זה פנים מהירות. אז עכשיו אנחנו בליקוטי מוהר"ן קי"ט, ששם רבי נחמן אומר, כשבן אדם זקוק לרחמים, הקדוש ברוך הוא שולח לו רחמים שירחם על האחר. יש איזושהי חוקיות בבריאה, שכפי שאתה נוהג על אחרים, כך ינהגו כלפיך. עכשיו, רחמים, הרבה פעמים זה נראה לנו ההפך מאכזריות. רבי נחמן אומר, שההפך מרחמים זה כעס. ובמקום אחר הוא אומר, כעס שווה אכזריות. אכזריות זה כביכול שיש לי אטימות למה שהזולת באמת זקוק לו. אז למרות שזה לא תואם לגמרי את כללי השפה, הוא אומר, כשאתה כועס על מישהו, תדע לך שאין מי שזקוק יותר להאכלה ממי שאתה עכשיו כועס עליו. ולפעמים אנחנו לא פנויים לראות את זה. ושוב, כמו שאמרתי, במיוחד במערכות יחסים שקראנו להם שבעה קרובים. אני אומר, יש גם מערכות יחסים חברים ושכנים, אבל קודם כל זה שבעה קרובים, כי זה המקומות שהנשמה שלנו חתמה חוזה לפני שהיא יורדת לעולם להתעסק איתם בתיקונם. וכשמתגרשים באמת אפשר להפסיק את החוזה הזה, אבל כל עוד לא, זה ממשיך החוזה. ואם בן זוג גירושין יכולים להפסיק את החוזה, עם הורים וילדים, אחים ואחיות, אין דרך להפסיק את החוזה. ומבין שלושתם, קודם כל זה ילדים, אחרי זה הורים, אחרי זה אחים ואחיות. זה הסדר. ואם זה במסגרת נישואים ולא היה גירושים, אז זה ילדים ואחרי זה בני זוג. זה באשר למחויבות. אבל באשר לפרקטיקה, עדיף להתחיל מבני זוג, כי זה נותן את הכוח לעשות את כל העבודת ההקרנה הזו מול ילדים. ההרמוניה הזו שיש בני זוג, אם הם זוכים, אפילו הרמוניה יחסית, לא מושלמת, זה נותן את הכוח לעורר את הכותרת הזו של שם שורה האהבה. הייתי בשבת אצל הרב יצחק גינזבורג, שאומר בשם מקובלים קדמונים, אומר, כשאפילו גוי, גבר ואישה שנמצאים באינטימיות, באהבה גדולה אמיתית ביניהם, אז הילד שיוולד יהיה לו נטייה להתגייר. הוא מסביר, כי בעצם ריבונו של עולם, אלוהי ישראל, זה סמל האחדות שבבריאה, ואם הייתה ביניהם אהבת אמת, אז האנרגיה הזו שבשעת הזיווג עוברת אל הילד של אחדות אמיתית. ואז אם אלה נטייה להתגייר, זה געגוע לממש את חוויית האחדות שהייתה בראשית היווצרותו. ואז בהשגחה פרטית ראיתי אצל רבי נחמן, ממש מביא את המשלים ההפוך. אומר, בני זוג שמזווגים את עצמם בשעת שנאה, זה הביטוי שלו, הזרע הנולד יהיה נוטה לשמד. שמד זה כאילו להתרחק מנקודת יהדותו. כך אומר בספר המידות. כביכול, הדיסרמוניה הזו, או ההרמוניה, משפיעה באותו רגע על מחזור חיים. על זה אמרתי עכשיו בהקשר של שמצד המחויבות אנחנו אמורים קודם להתחיל עם תיקון עם ילדים, אבל מצד הכדאיות להתחיל אותה עם בני זוג. שם שורה האהבה. אבל בשביל להתחיל את התהליך שנקרא שם שורה האהבה, זה קודם כל ביני לביני. זה נקרא מיני ובי, זה להיות בקשר נקודת הערך שבתוכי. וזה גם חידוש נפלא של רבי נחמן, היכולת הזו להבין שגם בתוכי יש מערכת יחסים, שלפעמים יש שם פתיחות ואז יש הזנה ביני לביני, ולפעמים יש שם אטימות ואז אני לא מקבל, אני לא בקשר עם הנקודה היקרה שבתוכי. אבל תראו איך חזרתי שוב לתורה למדלת, שהתחלתי כבר להגיד לכם שאני מדבר על תורה כפיוטט, ששם הוא אומר שמי שזקוק לרחמים, קדש וחומה, תתן לו שירחם על אחר. עכשיו, זה על כל אחר שהוא, כל מי שאתה פוגש ברמזור, ברחוב, אבל גם פה, איפה המחויבות היא יותר גדולה לתיקון, איך קראנו לזה? שבעה קרובים. אז כאילו, עשינו מזה סמל, שבעה קרובים. דווקא לראות איפה עולה שם כעס. כעס לא חד פעמי, זה כעס מתמשך. בדרך כלל אומרים שכעס זה לא רגש ראשוני, זה מחפה על רגש יותר כואב שאנחנו נמנעים מלהרגיש אותו. עכשיו, בן אדם פעם לא רוצה לחוות השפלה, אז הוא כועס, אבל אם לא היה כועס, הוא היה מנסה להרגיש מה עולה שם, או חוסרונים, או עצבות, או אכזבה. על ענייננו, הזכרנו את זה בהקשר של שייכות, אהבה וחמלה בתא המשפחתי, אז אנחנו מצרפים את ארבעת הנקודות הללו היום. שעולה הכעס, אז זה אומר שיש לנו הזדמנות כרגע לרחם על מישהו. ואם יש לנו הזדמנות כרגע לרחם על מישהו, זה אומר שיש לנו הזדמנות כרגע גם לרחם על עצמנו. זה נקרא את הנקודה העיקרית מקופיות ת. שם אומר רבי נחמן, כי כשאדם צריך לרחמים, השם ידבר שולח לו רחמנות שהוא ירחם על אחר, אבל לדי זה מרחמים עליו. ומידת הרחמנות תלוי בדעת. מי שיש לו דעת, יש לו רחמנות. כי כעס שהוא הפך הרחמנות, הוא מחמת כסילות. עכשיו, יש פה עריכות גדולה, אני לא אעסוק, ואני רק אומר שעבורנו זה חשוב הביטוי רחמנות מול כעס. אז שעולה הכעס, אנחנו מוזמנים לרחם, או בביטוי שבחרתי בו חמלה. אחת הפגישות האישיות שאני עושה עם אנשים, בחינת פגישות טיפוליות. זכות זה שאומרים בחינה, זה משחרר מלומר פגישה טיפולית. זה בחינת. סיפרה לי איזה גברת אחת שמאוד קשה לה עם בן זוגה, והיא אמרה שיום אחד היא הצליחה לראות אותו כפי שהוא. מה זה אומר כפי שהוא? לא ביחס אליה, לא מה היא מצפה, לא מה הוא אומר, אלא לראות אותו כפי שהוא. אז היא אמרה, ראיתי, התעוררה לי חמלה עליו, וראיתי שכל המקומות שקשה לי איתן, שם יש לו כמין נכות, זה הביטוי שהשתמשה. וזה היה מאוד נוגע ללב, שמה שברגע שהיא יכלה לראות את המציאות הזו על נקי, לא דרך הסיפור שלה, היה שם רגש חם של חמלה. כמה הוא מתמודד עם קושי. כמה היו בו דברים שהוא באמת לא יכול, או נראה כלא יכול, להביא לשם מענה חיובי. היא אמרה, זה היה רגע מכונן. כי אפילו אם זה היה רק רגע אחד, היא אמרה, זה היה רגע קצר, אבל כבר משהו משתנה ברגש כלפי הזולת. ובדרך כלל זה גם כמעט מדעי. אני אומר את זה עם חיוך, כי אני לא יודע באמת מה מדעי, אבל במובן שמי שאתה כועס אליו, הוא זקוק, דווקא הוא זקוק יותר מכל. הוא כל כך חסר, זה כמו אותו ילד שמרגיז בכיתה, או הילד... אבל בסופו של דבר נראה שיש לו את הסיפור הכי כואב בסיפור המשפחתי, או עם אחיו, או עם ילדים בשכונה שמקים אותו, או הקושי שלו להשתלט על הקריאה והכתיבה, מה שכל... אנחנו נראה שמאחורי הסיפור הבעייתי יש סיפור כואב. זאת אומרת, מאחורי העילה לכעס יש עילה לרחמים, עילה לחמלה. אז פה הזכרנו את העניין ש... עולה הכעס, תזכור שיש פה עילה לחמלה. ובעיקר צריך את נקודת האינטרס. למה אני אומר נקודת האינטרס? יש כלל. מתוך שלא לשמה בא לשמה. אומרים לבן אדם, יש לך פה הזדמנות להרוויח משהו שרחמו עליך. בשיעור אחר דיברנו שזה אולי הזדמנות לעשירות שעולה הכעס. אבל פה זה בהקשר אחר. שירחמו על... כביכול, כשאתה נוהג את מידת הרחמים כלפי מי שאתה רוצה לכעוס עליו, אתה מרחיב את החמלה כלפיך. כי מה שסוגר לב של ילד, מה שסוגר לב של בת זוג, של בן זוג, שעולה שם כעס במקום שכל כך היינו צריכים את האכלה ואת החמלה. זה מאיזה תורה בלקוטי מוהר"ן? קי"ט. והקודמת? ל"ד. איזה יופי. מה עכשיו? רפ"ב זה התורה המפורסמת בלקוטי מוהר"ן, ששם רבי נחמן מאוד החזיק מהטקסט הזה, עד כדי כך שהוא אמר עליו והזהיר, רבי נתן כותב, והזהיר רבנו זכרונו לברכה מאוד ללך עם התורה הזאת. ללך עם תורה זה הכוונה היא לבלות את הזמן, כאילו לעשות את ה... לגלות בה עוד ועוד. שם מדובר על... למצוא נקודות טובות. מה זה אומר נקודה טובה? נקודה טובה זה בעצם תכונה חיובית, מעשה חיובי, התכוונות חיובית. מול שגיאות, מול עוולות שעשינו, מול דברים לא טובים. לפעמים בן אדם מרוב עוולות ושגיאות, חטא ועוון, הוא מזהה את עצמו כבר כלא טוב, והוא נכנס לדכדוך עד כדי ייאוש. אומר רבי נחמן, תדע לך, שהשגיאות, ההחמצות, הבחירות הלא נכונות זה לא אתה באמת. מי שאתה זה המהות הטובה. ולכן בשביל לפעול תיקון, זה אומר תמצא בתוכך נקודה טובה. קודם דיברנו על נקודה יקרה, עכשיו כל זה נקודה טובה. ותתמקד בה ותגדיל אותה. ותזכור שהנקודה הטובה זה מי שאתה. זו המהות שלך. ואם תזדהה איתה לגמרי, ותעבוד על זה, אתה תגלה שזה יכול להוציא אותך מהדכדוך, אתה תגלה שזה... זה מגדיל את הטוב שבחייך בלי לעשות שום דבר חיצוני, אלא פשוט כל דבר שמתמקדים בו הוא גדל. ואז אומר, עם אותו טכניקה זה להתבונן בזולת. לראות את הטוב שבו ולהתמקד בו ולהגדיל אותו. עד כדי כך שלפחות בתיאוריה רבי נחמן אומר, יש לי להציע לכם תיאוריה לעזור לאנשים להשתנות לטובה. שהם יזדהו עם הטוב, שהם יזדהו עם עצם הטוב. זה לא משהו בן אדם יתעלם מהלא טוב שבו. רק הוא ידע שהלא טוב זה משני לו, זה תדמית, זה לבוש, אבל זה לא הוא במהות. ומעניין שהטכניקה הזו שרבי נחמן מדבר עליה, הוא קודם כל אומר מול אדם רשע. עכשיו, מה זה אדם רשע? זה מישהו שבשיפוט שלך הוא רשע. אז אומר, גם שם אומר דע שצריך לדון את כל אדם לקו זכות. זה קו זכות זה בדימויים של פעם של מוזניים, שיש שתי כפות, יש קו חובה וקו זכות. ואפילו מישהו רשע גמור צריך לחפש ולמצוא בו איזה מעט טוב שבאותו עמת אינו רשע. ועל ידי זה שמוצא בו מעט טוב ודן אותו לקו זכות, על ידי זה מעלה אותו באמת לקו זכות. במילים אחרות, כשאתה רואה אדם שלילי, תתמקד בטוב שבו ותגדיל את הטוב בהסתכלות שלך. אז כמו מקודם, עם מי מתחילים את זה, את התיאוריה הזאת, עם איזה אדם שלילי? נתנו כותרת שבעה קרובים. ועצמי כמובן. עוד. אמרת עצמך, זה נכון. עכשיו, אחרי שהוא מסביר את התיאוריה הזה לעבוד עם רשע, זה הכוונה עם מישהו מולי, הוא אומר, וכן צריך אדם למצוא גם בעצמו. אתה אומר, רבי נחמן, יותר קל לי להסביר לך את התיאוריה קודם כל כלפי מישהו מבחוץ, ואם הבנת אותה טוב, אז אני אגיד לך, תעשה אותה כלפי עצמך. זה אחד הטקסטים הכי מפורסמים של רבי נחמן. על מעט אנשים עבדו עם זה וסיפרו איזה תוצאות הם ראו מזה. אני מזמין אתכם לנסות לעבוד עם זה. זה נקודה מספר 3. אז אם זה בתא המשפחתי, קודם כל זה עבודה על ילד, זה לזהות אותו עם הטוב שבו. וזה אומר, זה לא משנה מה יהיה איתו, בשבילי הוא תמיד טוב. הדבר שהכי חשוב לילד זה תחושת השייכות. הדבר שהכי חשוב לנו בהיבט האנושי זו שייכות. תחושת שייכות. מי מעלה השלום השתמשה פעם בביטוי להשתייך ליש בך מתמיד. זאת אומרת, היש בי מתמיד זה הטוב שאינו מותנה. להשתייך ליש בי מתמיד. זאת עבודה על איזה. והטקסט האחרון זה מתוך ליקוטי מורן חלק ב' תורה י"ז, שם רבי נחמן מדבר, זה טקסט שעוסק בענייני שבת קודש, אבל יש בו כמה שורות שהוא אומר, דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהן גם כן מה שאינו טוב ואינו מסתכל על זה. כמו שכתוב לו, הביט אבן ביעקב, מכל שכן שאדם אסור לו להביט על חברו לרעה, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו. אז זו הזדמנות לבחון את הביקורתיות שלנו במערכות היחסים שלנו. עד כמה אנחנו ביקורתיים, עד כמה אנחנו קפדנים. המילה קפדן, מה זה קפדן? מה זה אדם קפדן? קפדן זה אומר שכל סטייה מבחוץ עם מה שהוא מנחה או רוצה שיהיה, הוא מקפיד על זה. נותן לתחושה, לזולה תחושה שהוא לא בסדר. הקפדן הוא תמיד דן, יש שם דן בסוף. אם זה קפדנית, יש בסוף דנית. יש דן ויש דנית. כנראה שהדנית יותר עדינה מקפדן. על מה אומרים חז"ל על קפדן? ולא הקפדן מלמד. כביכול, אנחנו רוצים להעביר איזשהו ידע. איזשהם הרגלים לאלו שאיתנו במערכות יחסים קרובות. אנחנו בעצם רוצים ללמד. יש לנו כל מיני מעגלים שבהם אנחנו מלמדים. אבל אם נחזור שוב על ה... הוא אומר, ולא הקפדן מלמד. מה קורה? כי כשהזולת חווה קפדנו, הלב שלו נסגר. למידה קשורה בהרפיה. היכולת ללמוד יכולת הקוגניטיבית של לאמץ ידע חדש ולהפנים אותו תלוי ב צריך את ההפך מקבדנות בכל תגידי הרפיה. אז אם ככה, הרפיה זה תוצאה של מי שעומד מולי שהוא בהרפיה, אז מה ההפך מקבדנות? ההפך מקבדנות, אני רוצה להציע משהו שלא בהכרח לפי כללי השפה, זה קבלת האחר כפי שהוא. כמו שהצענו פעם שחזל אמרו לעולם יהיה אדם ענוותן כהלל ולא קבדן כשמאי. אז אמרנו שענוותנות שווה גמישות וקבדנות שווה גאווה. או אז קבלת האחר כפי שהוא זה בעצם סוג של ענווה, סוג של גמישות. הדבר שהכי מעניק שייכות לזולת זה שהוא מקבל את המסר שהוא אהוב ורצוי ללא תנאי. זאת אומרת, אם הוא יביא ציון טוב או הישג, יהיה לזה תגמול. זה בסדר גמור לתגמל, להעצים. אבל עצם האהבה או עצם הקשר לא מותנה בהישג. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, התשכח אישה אולה כנראה ומרחם, שאני מוציא את את הטלפון זה לנסות להביא את הפסוק כפי שהוא. התשכח אישה פרי בטנה, מרחם התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, הדבר הכי לא טבעי זה שאישה שוכחת את העולל שלה. עולל זה את התינוק. או שהיא לא תרחם על בן בטנה. יש את הרגש הטבעי שאישה תעשה הכל עבור העולל שלה. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, גם אם זה יקרה, יכולה להיות כל מיני הפרעות או נפשיות או אילוצים. אומר, התשכח אישה אולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה, אנוכי לא אשכחך. יש ברוך הוא אומר לעם ישראל, גם אלה תשכחנה, אתכם אני לא אשכח. זאת אומרת, תחושת הביטחון, תחושת השקט הפנימי, אם הצלחנו להעביר תחושת השייכות לילד. שייכות, אהבה וחמלה. וכל זה, זה גם עבודה בינינו לבינינו. שייכות, אהבה וחמלה. אז היום דיברנו, פתחנו את השיעור בעשירות. בשיחה של הרבי מלובביץ' עם הרבי מקופישניץ. שמשום מה הרבי הדגיש את עיקר השיחה לנושא השירות. העילה של זה הייתה לשיחה הזו שהרבי מקופישניץ סיפר שהוא חוזר מביקור בארץ הקודש, הוא היה בצפת והמצב שם בעיר לא כל כך טוב כי אין פרנסה, אז לא באים. הרבי אמר בוא נברך אותם בעשירות, ואז הרבי מקופישניץ אמר שניסיון העשירות זה ניסיון לא פשוט, אז הרבי אמר לו גם ניסיון העניות לא פשוט, ועדיף כבר ניסיון עשירות, עם ניסיון שיהיה עשירות, עם גיהנום על שלמדתי תורה בתשעה באב. הוא הביא את זה באותו הקשר. וסיפרנו קודם את ה... אולי אפשר כדרך חסידים שעושים קישורים מתוך הטקסט של הרבי, אולי הרבי רומז של ללמוד תורה בתשעה באב, בניגוד להמלצת חז"ל, זה סגולה לעשירות. דיברנו בעשירות, דיברנו על החשיבות הגדולה של השבת הזו, שבת שיוצא בתשעה באב. דיברנו על דיבורו של רבי ישראל מרוז'ין, שדווקא שעם ישראל יוצא לגלות, כביכול הקדוש ברוך הוא נמצא איתו בקרבה, שזה ילווה אותו, את עם ישראל לדרך. אחרי זה הזכרנו בתמצות ארבעת תורות מליקוטי מוהר"ן, תורה למדלת תחת הכותרת שם שורה האהבה. זה גם מאוד יפה, זה לא כאן, זה שם. איפה זה שם? שם. ותורה קי"ט, שהזכרנו את זה בהקשר של לחמול דווקא על מי שאנחנו רוצים לכעוס עליו, ותורה רפ"ב של לזהות את הזולת עם הטוב שבו, שהמהות שלו זה עצם הטוב. וליקוטי מוהר"ן חלק ב' תורה י"ז, ששם אומר דרך השם יתברך להביט על הטובות שעושים, ואף שנמצא בהן גם כן מה שאינו טוב, אינו מסתכל על זה. מכל שכן שאדם אסור לא להביט על חברו לרע, למצוא בו דווקא מה שאינו טוב, ולחפש למצוא פגמים בעבודת חברו, רק עד רבה מחויב להביט רק על הטוב, שזו עבודה מול ביקורתיות. ואמרנו שביקורתיות היא שווה לקפדנות, ולא הקפדן מלמד. זאת אומרת, כשאתה בקפדנות, אתה לא יכול להעביר את הדעת שהיית רוצה שהיקרים לך יקבלו. ואנחנו כועסים לילד, למה אתה לא מבין? או למה את לא מבינה? רומז לנו רבי נחמן, היכולת להנחיל ידע זה דרך הרפיה. ביקורתיות שווה קפדנות. קפדנות שווה, לא הקפדן מלמד, זאת אומרת, תהליך, זה גם המלצה שהקפדן לא יהיה מורה, אבל זה גם אמירה טכנית שקפדנות לא מאפשרת למידה. אז להביט על הטוב ולוותר על הביקורת, זה יאפשר לטוב להתרחש. ואלו ארבעת הנקודות הנצרכות לנו ביותר בשבוע של תשעה באב, שכל עניינו להרבות אהבה, אהבת חינם. וארבעת הנקודות הללו זה בעצם כלים להרבות אהבה, כלים לחשוף את האהבה שקיימת, כלים להביא אור נפלא ועצום בכל מרחב שבו אנחנו שועים. תודה לכם, ושיהיה לכולנו בהצלחה בשיעורי בית. לילה טוב.